בוקר טוב. עד שכולם יתארגנו, אני רוצה להגיד משהו שלא ממש קשור לשיעור. בתקופה שלפני ימי העיון קיבלנו במייל הוראות המרצים, הוראות שונות, ובין השאר היו הוראות איך להכין דפי מקורות. שמונת הדיברות. ואני בדף שלפניכם, בעוונותיי הרבים, עברתי על שני דיברות. הדיבר השישי זה נא לא לצלם מקורות מן התנ"ך. ללומדים יש תנ"ך בידיהם. ובכן, כל הדף שנמצא לפניכם זה צילום מהתנ"ך. אבל על החטא הזה יש לי תירוץ, והוא שכפי שאתם רואים בדף, חילקתי את מה שיש לנו ללמוד להיום, הרבה, חילקתי את זה לקטעי משנה ונתתי כותרות. אז זה אולי יצדיק אותי לפני בית הדין. אבל הדיבר השני הוא באמת חשוב. וכה אומר הדיבר השני, כנגד איזה דיבר בעשרת הדיברות הוא? לא תיסה. אנו מבקשים לא לכלול בדפי המקורות קטעים בהם מופיע שם השם, זה יוצר בעיות של גניזה. ממש כנגד לא תיסה. אז צילמתי מהתנ"ך ובדף שלפניכם מופיע שם השם כמה וכמה פעמים, ולכן, מי שרוצה לקחת את הדף לביתו, ודאי שהוא יכול לעשות זאת, רק שידע שהדף הזה צריך גניזה. ומי שלא ייקח את הדף, הדפים יאספו על ידי הנערים שעובדים כאן וייכנסו לגניזה. אז זה מה שיש לי לומר לפני בית הדין. עכשיו נתחיל את השיעור. הזמן קצר והמלאכה מרובה. ואנחנו צריכים להספיק הרבה, נראה אם נספיק. אני צריך לתת הקדמה לפרק כ"א שבו אנחנו נתחיל. הסביבה הספרותית שבה אנחנו נמצאים החל מפרק ט"ז בספר שמואל א' זה היחסים בין שאול ודוד. בפרק ט"ז התחילו היחסים באידיליה, שאול מזמין את דוד לנגן לפניו, ודוד מסיר מעליו את הרוח הרעה, שאול הופך אותו לנוסך אליו, ואוהב אותו, כך נאמר, אוהב אותו ומבקש מישי, אבי דוד, שישאיר את דוד אצלו. אבל כבר בפרק הבא, פרק י"ז, סיפור מלחמת דוד בגוליית, מתחילים הניצנים של קנאה להנץ ביחסים שבין שאול ודוד. לקורא השטחי לא, הוא לא רואה את זה, אבל לקורא המעמיק יגלה שכבר בפרק י"ז מתחיל שאול לקנא בדוד ולחשוש מפניו. הרקע לחששו של שאול מדוד זה ידיעתו מפי שמואל הנביא בסיפור מלחמת המלאק עוד לפני זה, שהשם יקרא את ממלכתו מעליו ויתנה לרעהו הטוב ממנו. ושאול מתחיל כבר לחשוש שאולי הרע הטוב ממנו זה דוד. ואכן אחרי מלחמת גוליית, בפרק י"ח, כשאנשים יוצאות לקבל את שאול ודוד החוזרים מהמלחמה, הם שרות, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ושאול אומר, לי נתנו אלפים ולדוד נתנו רבבות, ואך לא המלוכה, חסר רק שהוא יקבל את המלוכה. והקנאה מתחילה להופיע יותר ויותר בגלוי. במהלך הפרקים הבאים, מערכת היחסים הולכת ומדרדרת, שאול מנסה פעמיים להרוג את דוד המנגן לפניו באמצעות הטלת החנית, ודוד מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו. יונתן מנסה לפשר בין אביו לבין דוד, פעם אחת הוא מצליח, פעם שנייה הוא נכשל, ודוד מגיע לנקודה שבה הוא צריך לברוח על נפשו, שלא על מנת לחזור. וכאן אנחנו מתחילים את השיעור. הנקודה שבה דוד הופך להיות פליט, שנרדף על ידי השלטון, וחייו בסכנה מתמדת, זה בפרק כ"א פסוק ב'. וזה התחלת לימודנו. עכשיו, דוד מנסה למצוא פתרון למצוקתו בדרך שאולי תגרום לשאול לעזוב אותו. זה מה שהוא חושב כשהוא בורח. אולי שאול יעזוב אותי, אני אסתתר באיזה מקום ושאול ישכח ממני. והוא מנסה ניסיונות שונים למצוא לעצמו פתרון. פתרון. זה לא מצליח. ועל זה אנחנו נקרא בפרקים הבאים שעומדים לפנינו, שלושה פרקים, כ"א, כ"ב וכ"ג. כ"א, פסוק ב'. ויבוא דוד נובה, לעיר נוב, עיר הכהנים שבה נמצא המשכן לאחר חורבן שילה, ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו, מדוע אתה לבדך ואין איש איתך? ויאמר דוד לאחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי, איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך. ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. יודעתי, כנראה בסיכול אותיות, יעדתי אל מקום פלוני אלמוני. טוב, אז מה אתה רוצה? ואתה, מה יש תחת ידך? חמישה לחם? נא וידי, או הנמצא. כלומר, בריחתו של דוד, שנעשתה בחיפזון רב וללא הכנות, מביאה אותו קודם לצורך, הוא רעב, הוא צמא, הוא כבר כמה זמן לא אכל, הוא צריך אוכל, פשוט, להמשך ברכו, הוא זקוק לאוכל. והוא בא אל הכהן, הוא אומר לו, תן לי איזה לחם שיש בידך. ויען הכהן את דוד ויאמר, אין לחם חולל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש. אם נשמרו הנערים, אך מאישה. לחם קודש, צריך לאכול בטהרה, אז לפחות אם אתם טהורים. ויען דוד את הכהן ויאמר לו, כי אם אישה צורה לנו כתמול שלשום, אנחנו כבר כמה ימים לא חיים עם נשותנו. בצאתי, ויהיו כלי הנערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלים. אני לא עומד לפרש לכם את הפסוק, זה פסוק קשה. אבל משהו אני אגיד. דוד אומר, אנחנו גם כרגיל אוכלים את מאכלנו בטהרה. אתם יודעים שבתלמוד אנחנו יודעים שחבר הוא מי שאוכל חולין בטהרה. אף על פי שחולין מותר לאכול בטומאה, אבל חברים מקפידים לאכול את כל מאכלם בטהרה. וזה כנראה מה שדוד אומר. כלי הנערים הם ראויים, כלי הנערים, כלי אוכלם, ראויים להכיל בתוכם קודש, והוא דרך חול. אף על פי כי גם את החול שאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים בכלים שראויים לקודש. ואף כי היום יקדש בכלי, אני לא יודע. זה פסוק קשה. טוב, אז פתרנו את בעיית הטהרה. דוד טהור, כליו טהורים, מבחינה זאת אין לו בעיה לאכול קודש. איזה קודש? וייתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני, לשום לחם חום ביום ילקחו. מה הוא נותן לו אם כך? לחם הפנים המוסרים משולחן לחם הפנים. תכף נדבר על זה. טוב, אולי לפני, עכשיו נדבר על זה. לחם הפנים, מה עושים איתו? תפתחו בבקשה בויקרא פרק כ"ד, פרשת אמור, ונקרא בקיצור את דיני לחם הפנים. אני רוצה לציין את עצמי לשבח שלא צילמתי את זה, זה בתנ"ך שלכם. פסוק ה', פרק כ"ד פסוק ה' בויקרא. ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני. לפני השם, הכוונה, בקודש. ונתת על המערכת לבונה זקה, והייתה ללחם להזכרה היא של אדוני. ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד, מעת בני ישראל ברית עולם. כלומר, היום שבו עורכים את הלחם, 12 חלות בעצם, על שולחן לחם הפנים, זה יום השבת. אז מיום השבת גם מסלקים את הלחם הישן, ושמים לחם חדש. מה עושים עם הלחם הישן? והייתה לאהרון ולבניו. ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לו, מאישי אדוני חוק עולם. זה הלחם היחיד שיכול אחימלך לתת לדוד. לחם הפנים, המוסרים, מלפני השם כדי לשים לחם חם כיום מלקחו, כלומר לחם טרי, שדינו הוא שהוא נאכל אך ורק על ידי כהנים, במקדש, במקום קדוש. דוד שהוא איננו כהן, מבקש את לחם הפנים לקחת כצידה לדרך לאיזושהי משימה שהוא לא מגלה לכהן מה היא. אבל אנחנו יודעים מה המשימה. מה המשימה שלו? להישרד, שרידות. יש איזה משהו בטלוויזיה, אני חושב, על הישרדות. הישרדות, זה שם המשחק. הוא צריך פשוט לשרוד, והוא זקוק ללחם, והוא בפיקוח נפש. וכל לחם אפשרי הוא יאכל, גם לחם הפנים, מותר. פיקוח נפש דוחה את האיסור של לחם הפנים. אמנם הכהן הקפיד שדוד יהיה טהור, ודוד מרגיע אותו, אני טהור. למה זה חשוב? כי זה מעלה את השאלה, באיזה יום אנחנו נמצאים? שבת. זה היום שבו מסירים את לחם הפנים. והלחם הניתן, מה כתוב פה? זה לחם הפנים המוסרים מלפני השם. כלומר, דוד מגיע לאחימלך בשבת, לבד, בלי עבדיו ומשרתיו וחייליו, לבד הוא מגיע, סודי מאוד ובשליחות סודית של המלך. תראו כמה הוא מסכן. הוא באמת במצב של פיקוח נפש. פליט מסכן שנאלץ ביום השבת לעבור על איסורי שבת שונים, פחות על איסור תחומים, לבקש לחם ולקבל לחם שהוא אסור באכילתו, ועוד איזה איסור קטן הוא עובר. איסור, מה? הוא משקר. יש פתגם ביידיש שאסור לשקר בשבת. לא באמת, אתם לא מכירים את זה, יש כאן יהודי יידיש? אז יש פתגם כזה שבשבת לא משקרים. אז הוא גם בשבת, הוא גם משקר בשבת, וגם לוקח איתו לחם שבעצם מיועד רק לכהנים, שמותר להם לאכול אותו רק במקדש. זה אילוסטרציה, איור למצבו האומלל. אבל הכל הוא מותר, פיקוח נפש דוחה את כל הדברים, חוץ משלוש עבירות חמורות. אני ממשיך לקרוא את הסיפור. ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. אביר, תואר אצולה, כמו באנגליה. אביר הרועים, הכוונה הממונה על הרועים של שאול. כלומר, בדרגה גבוהה בהיררכיה. לפסוק הזה נשאר, אין לו המשך. ויאמר דוד לאחימלך, ואם יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי בידי, כי היה דבר המלך נחוץ. נחוץ? לחוץ, בחילופי למנם. כלומר, דחוף. היה צריך מהר למלא את הפקודה של המלך, משהו סודי שאני לא יכול לגלות לך. אז, אין לי, אז לא, לא הספקתי לקחת את הנשק. ויאמר הכהן חרב גוליית הפלישתי אשר הכית בעמק האלה, הנה היא לוטה, לוטה, מכוסה, עטופה, וסמלה. סמלה זה בגד, כל בגד בתנ"ך, אפילו סדין נקרא סמלה. אחרי האפוד, כלומר החרב מונחת מאחורי האפוד. האפוד הוא בגד שהכהן הגדול לובש, ועליו האורים והתומים. חשוב. אם אותה תיקח לך, כך, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. ויקום דוד, ויברח ביום ההוא מפני שאול. כאן דוד מתחיל את בריחתו שתימשך שנים רבות מפני שאול. טוב, הכותרת של כל מה שקראנו, זה דוד אל מול אחימלך, כהן נוב. נדמה לי שזה כותרת השיעור אפילו, חצי מהכותרת של השיעור. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור הבא. ויבוא אל אחיש מלך גת, ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו ומחולות לאמור, יקע שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת. וישנו את העמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אליי? חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עליי? הזה יבוא אל ביתי? טוב, אז קודם כל מישהו יגיד, למה דוד הולך להחריש מלך גת, אויב ישראל אגב? כן? הוא ימצא אצלו חסות, ושאול לא יוכל לרדוף אותו. פשוט מאוד. זה דבר מקובל. אנשים שהשלטון רודף אותם, מחפשים חסות אצל, במדינה זרה, אצל מלך זר, ועדיף שהוא יהיה אויב. וזה לא מצליח לו. למה לא מצליח לו? כי אנשיו של אחיש מזהים את דוד, למרות שאז לא היה טלוויזיה ולא היו עיתונים והתמונות של דוד לא היו, אבל הם הכירו את דוד, וידעו אפילו על שירת הנשים. ודוד מגיע אל גת, כשבתוך נרתיק החרב נמצאת מה? חרב גוליית שהיה מאיפה? מגת כמובן. שיגעון. מזלו שלא לא ראו את החרב. ואז בהברקת פתע דוד מחליט להתחפש למשוגע. מתנהג כמשוגע, מוריד את רירו על זקנו, כותב על השער גרפיטי, ו... אז זה לא דוד, דוד לא משוגע, אז זה כנראה טעות בזיהוי, ואחיש כועס עליהם. מה אתם מביאים אליי משוגעים, חסרים לי משוגעים בבית, שאתם מביאים, מביאים גם אותו? הוא מגורש ושמח, שחייו ניצלו. אלמלא התושייה של דוד, ואז היו מזהים אותו, מי יודע מה היה עולה בגורלו. כאן אני רוצה להזכיר אפיזודה מעניינת שקראתי בספר שנקרא גשר על פני תהומות. בספר הזה לפני שנים כבר הוציא אדם שתכף אגיד את שמו, אבל בינתיים אני אתאר לכם. האדם הזה עלה בשנות השואה לארץ ישראל על האונייה פטריה. אתם בטח יודעים מה האונייה פטריה, מעלה בגורלה. האונייה הגיעה לנמל חיפה, והבריטים עמדו לגרש את הפטריה עם כל המעפילים שעליה. הוא וחבר שלו, שניהם החליטו לקפוץ מהאונייה בלילה לים, ואיכשהו לנסות לעלות לנמל, ונראה מה יקרה. ובאמת הם קופצים, הבריטים שמים לב שקפצו לים, זרקורים, לא מוצאים אותם, חושך, ושניהם צריכים לעלות אל החוף, אל הנמל, נמל חיפה. הוא עובר כמה גדרות תיל, ומגיע לאיזה מחסן, ומתחבא בתוך חבית, שרק תחתונים לעורו. קפוא מקור, הוא מחכה לבוקר, לאור הבוקר, כדי לראות מה אפשר לעשות. שני פועלים בבוקר גלגלו חבית בקולות רמים, לפתע עפו לתוך הוא רואה שמדברים יידיש, אז הוא מבין שזה יהודים, הוא עוצר אחד מהם במקום מחבואו ואומר לו, אני באתי מפטריה. שני פועלים שגלגלו את החבית, העיפו אליו לפתע סוודר וכובע טמבל. לבשתי את הסוודר והכובע ומכנסיים גם, יצאתי מן האמבטיה שהוא התחבא בה והצטרפתי לפועלים המגלגלים את החבית. אחד הפועלים רמז לי ללכת בעקבותיו, הוא יצא משער הנמל ואני אחריו. ליד השער ניצב שוטר ערבי, אנחנו בתקופת המנדטים. הוא פנה אליי בערבית ואמר לי משהו. לא עניתי לו, אלא יצאתי במהירות לרחוב, אבל הוא בעקבותיי, השוטר הערבי, קורא לי בקול ואני לא מגיב. רציתי לברוח, אבל אז הגיח לעומתי שוטר ערבי אחר, בקיצור תופסים אותו, והוא הושב לנמל, ומזיקים עזרה, הוא אומר, אני פועל בנמל, מה אתם רוצים ממני? תעודות, איך נכנסת לנמל? לא נכנסים בלי תעודות, איפה תעודות? שכחתי אותם. טוב, הוא מגיע לתחנת המשטרה באדר הקרמל, ומתחיל לחקר. אחד היושבים בחקירה הוא סמל משטרה בריטית, יהודי. ברגע של הזדמנות הוא אומר לו, אני באתי מהפטריה, מה אני עושה? ואז הוא אומר לו, מה הוא אומר לו? הגשתי לאחד השוטרים היהודים, סיפרתי לו שאני פליט מהפטריה, השוטר הופתע, הסתודד עם יהודי אחר שם, ויעץ לי להעמיד פני אדם בלתי שפוי. עשיתי כן, התחלתי להזין ריר מהפה, עשיתי פרצופים, זרקתי את כובע הטמבל שלי לאוויר, כדוד לפני אחיש מלך גת. בידרתי את השוטרים בתחנה. לפנות ערב באו קצינים חוקרים לחקור אותי, וסמל היהודי שימש כמתורגמן. מסרתי להם שם מזויף, כתובת של מישהי, במהלך החקירה הוסיף הסמל פרטים. לשאלה איפה היית לפני האירוע, ישבתי במוסד. מוסד שאת שמו אינני יודע. ולפני כן איפה היית? בקיבוץ, אבל גם את שם הקיבוץ שכחתי. מנחם בקיבוץ זרק אותי משם. לבסוף נשאלתי למה נכנסתי לנמל בלא רשות, עניתי שלא ידעתי, כי אסור להיכנס לנמל. לאחר התייעצות קצרה החליטו הבריטים שאני לא נורמלי. הסמל לעדים מרוגז אחז אותי בצווארון והעיף אותי מן המשטרה באיום שאם נתפס עוד פעם בנמל, הוא יושיב אותי בבית הסוהר. וכל הנוכחים פרצו בצחוק. היה זה ערב שבת, ה-16 בנובמבר 1940, השמש נטתה לשקוע, ובשבילי היה זה הרגע מאושר ביותר בחיי. מי זה האדם הזה? מה השם המתאים לו? דוד, שם המשפחה, בן דוד. זה לא מצחיק, שמו דוד בן דוד. דוד בן דוד הצטרף לכפר ציון. כלומר, במלחמת העולם השנייה הוא עוד הספיק להתגייס וללחם כמדומני בבריגדה. כשהוא חזר משם, כאיש צבא מנוסה, הוא קיבל את התפקיד של מוכתר כפר ציון. מוכתר זה לתואר ערבי למה שהיום אנחנו קוראים רכז ביטחון. היה רכז הביטחון של קיבוץ כפר ציון, אני מדבר לפני נפילתו של הקיבוץ, ונפל בשבי, שבי הירדנים. כשהוא חזר מהשבי, הוא עם חברים נוספים הקימו את המושב השיתופי ניר ציון שבכרמל. את הרפתקאותיו הוא כתב בספר גשר על פני תאומות. לא יאומן שאדם עבר, אדם אחד עבר כל כך הרבה הרפתקאות. זאת אחת הקטנות שבהן. אז זה היה ככה. לא גמרנו עם הצורך לפעמים לתושייה של העמדת פני משוגע. לפעמים זה עוזר. אני ממשיך. וילך דוד משם, אני בפסוק, פרק כ"ב פסוק א', משם מאיפה? מגת, וימלט אל מערת עדולם. וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. עדולם, דרום עמק האלה. אזור ברוך מערות, באחת המערות דוד מתחבא, וקרובי משפחתו מגיעים אליו מבית לחם, מכיוון שהם בסכנה. למה הם בסכנה? דוד עצמו בסכנה, וכידוע, אין צורך להבין. והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לו נושה, נושה באלף אבל כמו בהי, וכל איש מר נפש, ויהי עליהם לשר, ויהיו עמו כ-400 איש. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. איזה מצודה זאת? מצפה מואב. הוא שוב מנסה למצוא חסות אצל מלך זר, הפעם מלך מואב. בארמון של מלך מואב הוא משאיר את אבי ואת אמו הזקנים, והוא ו-400 אנשיו מקבלים את המצודה, איזו מצודה? מואבית, שנועדה לשמור על הגבול המואבי. עכשיו, מה הקשר בין הסיפור על מערת עדולם לבין הסיפור על מואב? הקשר הוא שדוד מבין למה הוא נכשל אצל אחיש מלך גת. למה? כי הוא בא לבד. מה הוא יכול להציע כבר לאחיש? למלך מואב הוא בא עם נדוניה, הוא ראש גדוד של 400 איש, לוחמים, שמוכנים, אנשים מרי נפש. והוא אומר, אני יכול לשרת אותך, תן לי איזה מצודת גבול, ואני אשמור עליה עם אנשיי. וזה באמת מתקבל. אז הוא מצא פתרון. שאול לא ירדף אותו למצפה מואב. מי מסכל את הפתרון הזה? מעניין מאוד. ויאמר גד הנביא אל דוד, כלומר, דוד מחזיק בין אנשיו גם נביא, גד הנביא, לא תשב במצודה, לך ובטא לך אל ארץ יהודה, וילך דוד ויבוא יער חרת. בארץ יהודה, איפה בדיוק אנחנו לא יודעים. שני ניסיונות דומים של דוד, להימלט משאול. איך? במציאת מחסה אצל מלך זר. שניהם נכשלו. אחד נכשל בגלל שהמציאות הכשילה אותו, אצל אחיש מלך גת, ואחר נכשל בגלל שהנביא אומר לו, תחזור לארץ יהודה. כלומר, לתחום שלטונו של שאול. מה יש ללמוד משני הסיפורים הקצרים האלה? שהשגחה האלוהית איננה חפצה בפתרונות שדוד מחפש, בפתרון של מציאת חסות. זה פתרון מעולה, שהוא לא יוכל למצוא אותו שם ולא ירדוף אותו לשם. זה בלתי אפשרי. אבל ההשגחה האלוהית לא מעוניינת בזה. היא מכשילה את דוד פעם אחר פעם בשני הניסיונות הללו. וזאת למה? הוא אומר לו, לך ובטא לך ארץ יהודה. למה הוא צריך להיות בארץ יהודה? כי התקופה הזאת צריכה להיות תקופת הכנה למלכותו של דוד. והוא לא יכול לנתק את עצמו מעם ישראל ולחיות במואב או בפלשת. הוא צריך להתחכך בבני שבטו ולעבור ניסיונות שונים ולהתקדם לקראת המלוכה שלו ולא לברוח מפניה. ולכן פעם אחת המציאות מכשילה אותו, שגם היא מעט ההשגחה האלוהית, ופעם שנייה, כשהוא כבר חושב שהוא מצא פתרון, הנביא מכשיל אותו, ואומר לו תחזור לארץ יהודה. אז כמה סיפורים כבר קראנו? כמה סיפורים קראנו עד עכשיו? שלושה. הכותרת של הראשון, דוד מול אחימלך כהן נוב, וזה הדבר, התנאי לכל המשך הנדודים והבריחה של דוד. הוא צריך לחם, הוא צריך נשק, וזה פיקוח נפש, ולכן הוא שכח לשאול, למה הוא משקר את אחימלך? הרי בשבת לא משקרים. למה הוא משקר בשבת? לא שומע תשובה. בדיוק, הוא מגן בשקר שלו על אחימלך. אחימלך לא צריך לדעת שהוא בורח מפני שאול, כי אז הוא יתבע על כך על ידי שאול. אז דוד משקר אותו לטובתו. ולפעמים מצווה לשקר לטובת מי שמשקרים אותו. ומצבים, יש כאלה מצבים בחיים. הנה נקרא מה את ההמשך. הכותרות נמצאות לצד כל אחד משלושת הסיפורים, כן? דוד מול אחיש, דוד הופך לראש גדוד באדולם, ונודד עם גדודו למואב וליער חרת. הקמת הגדוד של 400 איש היא תנאי לניסיון של דוד למצוא עכשיו מחסה אצל מלך זר. אבל הניסיון הזה נחתך. מספר שלוש, לא מספרתי, אבל לא שלוש, ארבע. וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה, גבעת שאול, תחת האש של ברמה, וחניתו וידו וכל עבדיו ניצבים עליו. עברנו זירה. במקום דוד אנחנו עכשיו נמצאים בסביבתו של שאול בגבעה. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא אבני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי, חולה מתחשב, אין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. שאול מתלונן תלונה מרה נגד אנשיו שלו המקיפים אותו, הניצבים עליו. אתם מה פרוש גם לכם, לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות? מה מתכוון שאול? מה אתם חושבים? שאם דוד יהיה מלך אתם תקבלו ממנו את מה שאני נותן לכם? ג'ובים? נחלות? בתים? אז, אבל הוא אומר הפוך. לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. מה, אז מה זה? זה דיבור אירוני, או יותר גרוע מאירוני, סרקסטי. הוא אומר א', אבל הוא מתכוון להפך מא'. כלומר, דוד לא ייתן לכם כלום, כי הוא משבט יהודה ואתם משבט בנימין. אני, בן שבטכם, נתתי לכם. אתם חושבים שאתם תקבלו את זה מדוד? לא תקבלו. מה הבעיה? אתם כולכם קשרתם עליי, ואין גולה את אוזני. משהו מתרקם פה. אני בטוח שהבן שלי, יונתן, אהובו של דוד, אוהבו של דוד, הוא עומד מאחורי הקשר הזה, ואתם לא מגלים לי את זה. מה יש לנו לומר על הדברים האלה? במילה אחת, להדם. במילה אחת. לא היו דברים מעולם. האנשים של שאול לא קשרו, יונתן לא קשר קשר עם דוד. יונתן באמת ניסה לפשר בין אביו לדוד. אבל כשדוד נמלט, יונתן נפרד ממנו ונשאר עם שאול ולא עשה שום דבר נגד אביו. זה לא נכון. אז הכל דמיונות. הכל לא אמיתי. מה מביא אותו לחשוב שקשרו נגדו קשר? כתוב בפסוק הראשון פה, וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו. נודע, מילה אחרת בעברית של ימינו, נתפרסם דוד ואנשים אשר איתו. מי זה אנשים אשר איתו? 400 איש. דוד הוא עכשיו שר גדוד, יש לו כוח צבאי, והדברים מגיעים לשאול, ושאול בטוח שמישהו עוזר לו. יש בזה כנראה אמת מסוימת, אבל לא אנשיו של שאול ולא יונתן, הכל לא היו דברים מעולם. שאול רואה פנטזיות. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול, כלומר הוא שר בכיר אצל שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחימלך בן אחיטוב, וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו, זה ראיתי במו עיניי. אל תהפכו עוד את הדף. מה? טוב, מה השאלה שצריך לשאול ביחס לדברי דואג? מה דואג רוצה לומר? קודם כל, הוא מספר מה הוא ראה, אבל מה הכוונתו? מה ההקשר? מה? לא שומע. בדיוק. אחי מלך כהן נוב הוא שתמך בדוד בבריחתו. ואם אתה מחפש מישהו שקשר נגדך, זה אחי מלך כהן נוב, הכהן הראשי בנוב. איך? ברור, שאול חשב על חצר פנימית עוד יותר, על בנו. אומר לו, אחי מלך השכן, כן? נובי לא רחוקה מגבעת שאול כנראה. אתם שומעים? אז בעצם המשמעות של דברי דואג האדומי, הבוגד שקשר עם דוד נגדך, זה אחי מלך הכהן. עכשיו בואו נראה מה מדבריו אנחנו מכירים ומה אנחנו לא מכירים. קודם כל, צידה נתן לו, נכון, את לחם הפנים, חרב, גוליית הפלישתי, הוא אפילו מזכיר איזה חרב, ניתנה לו, כן, מה לא, הוא לא שאל לו באשם, מה זה לשאול באשם, למה הכוונה? באורים ותומים, לפי מה שחז"ל למדו מהפסוקים בפרשת פנחס, שהכהן הגדול שואל באורים ותומים רק למלך. אז המעשה הזה לשאול לדוד באורים ותומים, זה בעצם הכרה במלכותו של דוד. בגידה, ממש בגידה, אבל את זה לא שמענו. בתיאור שמתואר בפסקה הראשונה בכף א', תחילת כף א', לא שמענו שאחי מלך שאל באשם. זה שהתנ"ך לא מספר את זה, סימן שזה לא קרה קודם כל. יותר מזה, זה לא יכול היה לקרות. כי מה דוד היה שואל באשם? האם תצליח את בריחתי? הרי הוא לא אומר שהוא בורח, הוא אומר שהוא בשליחות המלך. אז אולי הוא ישאל, האם השליחות של המלך תצליח? האם אפשר לשאול באורים ותומים על דבר שהוא כולו שקר ובדיה? אין מה לשאול. אז הוא משקר, דואג האדומי? יש פרשנים שאומרים כן, הוא משקר. הוא בדה את זה מליבו כדי להגביר את חששו של שאול מפני אחימלך ומפני דוד. לא, תכף נראה מה אחימלך אומר. אבל, רבותיי, במקום שאפשר למנוע אמירת שקר, כדאי למנוע. וזה, למרות שהוא עושה דבר הרבה יותר גרוע משקר, דואג האדומי. אבל כשאתה אומר שקר זה דבר שעלול להתגלות, למה לא? מתקבל מאוד על הדעת שהוא האמין שהייתה פה שאלה באשם. הוא עמד במרחק. הוא לא שמע אגב את כל מה שדוד אמר לאחימלך. הוא ראה שאחימלך מוציא לו צידה ונותן לו. הוא ראה שהוא נותן לו את חרב גוליית. הכל הוא ראה מרחוק. הוא לא שמע את הדו-שיח ביניהם. עכשיו, איפה החרב העלותה בסמלה הייתה מונחת? אומר הכתוב בפסוק י' הנה אילותה בשמלה אחרי האפוד. ומה אכפת לי שזה אחרי האפוד? למה התנ"ך מציין את העובדה הזאת שהיא מיותרת? היא נמצאת שם. הוא רואה את שניהם, את אחימלך ואת דוד. דוד אומר אין כמו התננה לי. אז הוא הולך יחד עם הכהן, והכהן מוציא את החרב שנמצאת מאחורי האפוד ונותן אותה לדוד. את זה הוא רואה. אבל אולי הם עוד התעכבו שם, דיברו כמה מילים, ודואג חושב שכיוון שהאפוד מונח שם, אז באותה הזדמנות הכהן גם שאל בהשם לטובתו של דוד, וזה מעשה בגידה. ולכן הוא אומר את זה. כלומר, מבחינתו של דוד זה נראה אמיתי. האם זה ברור? זהו. אז עכשיו אפשר להפוך את הדף. מה האינטרס, נשאלת כאן השאלה, מה האינטרס של דוד? טוב, אני לא יכול להעריך פה. יש לי מקרה אחד שהוא דומה מאוד למקרה דואג מהפוליטיקה הישראלית מלפני שנים, אבל אני לא אעלה את זה עכשיו. מה האינטרס של אדם להלשין וגם לשקר אל מול השלטונות ולגרום רעה גדולה לכמה אנשים צדיקים, כמו אחימלך? מה האינטרס? האינטרס הוא למצוא חן בעיני השליט. להגיד, אני איתך. אתה מחפש, הרי שאול מחפש את הבוגד בטירוף, והוא חושד בבן שלו, והוא חושד בעבדיו הניצבים עליו, בא, דואג ואומר, לא, לא, אתה טועה, אדוני המלך. הבוגד נמצא, הוא שכן שלנו, בנוב עיר הכהנים. זה נותן לו נקודות. תכף תראו לאן הנקודות האלה הובילו אותו. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול, שמע נא בן אחיטוב. ויאמר, הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עליי אתה ובן ישי בתיתך לו לחם וחרב? הוא לא אומר חרב גוליית הפלישתי. למה? כי זה לא, זה להזכיר את זכותו של דוד. אז הוא משמיט את גוליית. ושאול לו באלוהים, לקום אליי לעורב כיום הזה. אחימלך לא יודע על מה מדובר, בכלל מה רוצים ממנו? ויען אחימלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן? וחתן המלך? ושר אל משמעתך. מה פרוש שר אל משמעתך? הוא אמר כבר נאמן. ממלא את פקודותיך, משהו כזה. ככה משתמשים בזה בעברית המודרנית. שר אל משמעתי. ממלא את פקודותיי, עושה את רצוני. לא, לא זה הפרוש. שר זה חילופי סמך סין. שר, כמו כך מתרגם תרגום יונתן, שר בסין. שר אל משמעתך, אל ועל מתחלפים בספר שמואל באופן חופשי, משמעת זו יחידה צבאית שיש לה איזה תפקיד מסוים ביחס למלך, ואחד התפקידים של דוד היו שר המשמעת, לא משמעת במובן המודרני של המילה, שר של יחידה צבאית שנקראת משמעת המלך. ודוד היה שר על היחידה הזו. איך אנחנו יודעים? כי בשמואל ב' פרק כ"ג, פסוק כ"ג גם, מסופר שדוד שם את בניהו בן יהוידע על משמעתו. כלומר, על יחידה שנקראת משמע. אז זה הכוונה שר על משמעתך, ונכבד בביתך. כלומר, דוד הוא האדם הכי מקורב אליך, גם משפחתית, גם צבאית, גם מבחינה נפשית הוא נאמן ונכבד בביתך. אני לא מבין מה אתה רוצה. מה, נתתי לו צידה כי הוא ביקש? אבל זה האדם הכי נאמן, הכי קרוב אליך. ובמה שנוגע לשאלה בהשם, היום החלטתי לשאול לו באלוהים? האם היום פתאום התחלתי לשאול לו באלוהים, דבר שכפי שאמרתי עושים רק למלך? חלילה לי, אל יסם המלך בעבדו דבר, בכל בית אבי. כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. כלומר, הוא לא מכחיש את זה שהוא נתן לדוד צידה וחרב, ולא אומר, מה רע בזה? למי נתתי צידה וחרב? לאדם הכי נאמן. הוא כן מכחיש את זה שהוא שאל לו באלוהים. הוא אומר, מה, אתה חושב שהיום פתאום התחלתי לשאול לו באלוהים? לא עשיתי את זה אף פעם, וגם היום לא עשיתי את זה. יש פה איזו אי-הבנה. המלך המאשים הוא גם השופט, ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא ולא גלו את אוזני. ולא עברו עובדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. הנה דוגמה לפקודה שהחיילים הפשוטים, פקודה ישירה של המלך, מסרבים למלא את הפקודה הבלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס אליה. ממש דוגמה קדומה לסירוב פקודה מפי מלך. נו, מה עושים עכשיו? ויאמר המלך לדואג, סוב אתה הופגע בכהנים. קריינה דיגרת, יהיו לאיזה פרוונקה. מי שהאשים אותם, מי שהוא מקור כל הדבר הזה, זה אתה. אז אתה תהרוג אותם. ויסוב דואג האדומי, האדומי, ויפגע הוא בכהנים, וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד, כלומר כהנים שמשרתים במשכן, ואת נוביר הכהנים ניקה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק בשור וחמור, ושה לפי חרב. שזה בדיוק הפקודה ששאול קיבל ביחס לעמלק, ולא קיים אותה. אז את כהני השם בנוב הורג דואג האדומי, הרג מוחלט. כמובן שזה בפקודת שאול. טוב, אנחנו צריכים לסכם את דמותו של שאול בסיפור שקראנו עכשיו, משני צידי הדף. מה הוא? מה איתו? תנו לי מילה, מילה אחת שתגדיר את מצבו. רצוי שהיא תהיה לו עזית, מתחום רפואת הנפש. פרנואיד, אין ספק, הוא סובל מפרנויה. כולם נראים לו בוגדים. הוא לא זקוק להוכחות. בהתחלה הוא מאשים את הניצבים עליו, את הדדיו הניצבים עליו, שהם קשרו קשר עם הבן שלו, לאדם. בא דואג האדומי ואומר, לא, זה לא, זה אחי מלך. אז הוא לא מסתפק באחי מלך להרוג אותו, הוא גם לא שומע את מה, הוא לא מברר את גרסתו של אחי מלך, לא מעניין אותו. ברור שאחי מלך הוא הבוגן, צריך להרוג אותו. אבל לא רק אותו, את כל הכהנים בנוב. למה? כי גם הם ידעו שדוד בורח והם סייעו לו, ידעו שמסייעים לו, ולא גילו את אוזני. אז כולם בוגדים, צריך להרוג את כולם, ולא רק אותם, אלא גם את בני משפחותיהם, ולהרוס ולהשמיד את נוב עיר הכהנים. האיש פרנואיד רשום. לא צריך להיות פסיכיאטר, אני לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אבל לא צריך. ברור לגמרי שהאיש הוא לא בקו השפיות. ואף על פי כן, גם פרנואיד, יש איזה היגיון בהתנהגות שלו. בהתנהגות של שאול, ההיגיון בהתנהגות של שאול היא למען ישמעו ויראו. מי שיעיז לסייע ביד דוד, זה מה שיעלה בגורלו. לא יהיו הנחות, אומר שאול. כאן צריך לשאול השאלה ששאלו אותה שלושה פרשנים ראשונים, רד"ק, רלב"ג ואבן כספי, רבי יוסף אבן כספי, איך זה שחטא הריגת נוב עיר הכהנים לא מוזכר בשום מקום בתנ"ך כחטא של שאול? כמה פעמים פוקדים על שאול את חטאיו? איפה? בסיפור בעלת האוב פוקדים על שאול את חטאיו, בפרשת הגבעונים פוקדים על שאול את חטאיו, ובדברי הימים פוקדים על שאול את חטאיו, גם את חטא, בכל מקום מזכירים את החטא בעמלק, ובדברי הימים גם את ההליכה לבעלת אוב. אבל את הסיפור הנורא הזה, המזעזע הזה, לא פוקדים בין חטאי שאול בשום מקום בתנך. ושלושתם שואלים את זה, איך זה ייתכן? זה חטא כבד מאוד. איך התנך לא פוקד על שאול את החטא הזה? תשובה, איש פיוט, נכון. כל מה שנוגע לרדיפה של שאול אחרי דוד, הוא סובל מאיש פיוט. ואיש פיוט פותרת את האדם מאחריות למעשה. ולכן התנך לא רואה, הוא לא שהוא לא רואה את זה, גם איש פיוט יש דרגות שונות, יש, אתם יודעים, זה תלוי לאיזה מחנה אתה שייך כמובן, אבל איש פיוט היא גם בימינו פתרון משפטי נוח כדי לפתור את האדם מהדין. לא, מה פתאום, זה לא קשור לזה. הוא לא הורג פה גבעונים, הוא הורג פה את כהני השם. מה? לא קשור לגבעונים. לא גמרנו עוד את העניין, וימלט בן אחד, אנחנו בפסקה שלצערי שהשמטתי את כותרתה, אז אתם יכולים להוסיף כותרת, אביתר בן אחימלך נמלט אל דוד. וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב, ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. המוטיב הבן הניצל מופיע כמה פעמים בתנך. תזכירו לי עוד דוגמה מפורסמת. יותם בן גדעון, נכון. אבל יש עוד דוגמה. אחזיהו, נכון. אולי אפילו יש עוד, אני לא יודע. אז ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול. אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. סיבבתי, אני הגורם לכל מה שקרה. שווה איתי, אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך. כי משמרת אתה עמדי. תישאר, אני אשמור עליך. ודוד מקבל על עצמו אחריות, אף על פי שבאמת, קשה להגיד, הוא עשה את כל מה שהוא יכול היה לעשות, כדי שאחימלך לא ייקלע למצוקה בגללו. הוא שיקר אותו, הוא סיפר לו סיפורים, אבל זה לא עזר. דואג, צריך לומר גם, לא שמע כנראה את הדו-שיח בין דוד לאחימלך. האם לדוד הייתה ברירה? אינני יודע, אבל דוד אומר, כשראיתי את דואג, ידעתי שזה יכול להתפתח למה שקרה. טוב, אז איפה דוד נמצא עכשיו לא כתוב, כי הפעם האחרונה שהשארנו אותו היה ביער חרת, אבל השאלה אם הוא עדיין שם. סיפור כף ג' אנחנו כבר רואים לכף ג' ויגידו לדוד למור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והם השוסים את הגרנות. קהילה, עיר בדרום עמק האלה, זור בית גוברין שם אני חושב. וישאל דוד באדוני לאמור, הלך והיכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והיכית בפלישתים והושעת את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים, חסרות לנו צרות פה ביהודה שאנחנו צריכים עוד להסתבך גם עם הפלישתים? ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני ויאמר קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה וילחם בפלישתים וינהג את מקניהם ויח בהם מכה גדולה ויושע דוד את יושבי קהילה. ויהי בברוח, עד כאן הכל ברור. למה דוד כל כך, מה בורר לו? למה הוא הולך לקהילה ונלחם בפלישתים? שאלת האנשיו היא טובה. יש לך חסרות לנו צרות שאתה רוצה לסבך אותנו גם עם הפלישתים? מה הוא רוצה? התשובה היא, הוא רוצה למצוא מחסה לא עכשיו אצל מלך זר, אלא בעיר יהודאית. קהילה היא עיר של בני יושבת יהודה. זה, הוא מוצא לעצמו פתרון נפלא. הוא יגן על העיר עם הגדוד שלו, מפני הפלישתים, זאת עיר גבול, והם יפרנסו אותו, ויהיו מוגנים על ידו, והכל יבוא על מקומו בשלום. זה פתרון אידיאלי. הנה הוא בשבט יהודה, בנחלת שבט יהודה, הוא עושה למעשה טוב, עוזר לאחיו, וזה יפתור גם את הבעיה הכלכלית שלו ושל אנשיו. והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. מצוין. וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ואל אנשיו, וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה. מכאן אתה למד, עליו, הקדמת המילה עליו, היא לא לפי חוקי התחביר הרגילים. ומה הכוונה עליו? ולא על הפלישתים, הוא לא בא להילחם בפלישתים, אבל לאנשיו שאול כנראה אמר, בואו נלך להילחם בפלישתים שעושים צרות לקהילה. אבל באמת דוד הבין שזה לא הפלישתים, אלא זה עליו, כך המלבי מדייק. ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה בידו? הירד שאול כאשר שמע עבדך? אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר אדוני, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, תראו איך הגדוד תפח, ויצאו מקהילה ויתלכו באשר יתלכו, ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. אז גם זה נכשל. שלושת הניסיונות של דוד למצוא פתרון נכשלו על ידי השגחה. אחיש נכשל. מצפה מואב במצודה, הנביא הכשיל את זה ואמר לו תחזור לארץ יהודה. קהילה בארץ יהודה. גם שם דוד חשב למצוא מנוחה. מה באמת דוד חשב על קהילה? הוא חשב את הדבר הבא. ראשית, יכול להיות ששאול יגיד, מה, הוא יושב לי בעיר גבול ומגן עליה מפני פלישתים, עושה את העבודה שלי, שישאר שם. אני לא אגע בו לרעה. אולי. אולי, הוא ירצה לגוע בי לרעה, אז אני אוכל להסתגר בעיר, ואנשי קהילה יהיו לטובתי כי אני עזרתי להם, ואז הוא יצטרך להטיל מצור על העיר. נו, מצור יכול להימשך הרבה זמן, ואני יודע איך הוא נגמר. אז זה המקום הכי בטוח. עיר מבוצרת עם חומה, אני אכנס, בני שבטי, הכל יהיה בסדר. מה מתברר לו? לא, זה לא בסדר. הוא הושיע את אנשי קהילה, אבל הם יבגדו בו ויסגירו אותו לשאול. מי אומר את זה? האורים והתומים. באורים והתומים השם אומר לו, יסגירו. כלומר, למה? למה הם יסגירו? איזו כפיות טובה זו. נעביר הכהנים ברקע, והם יודעים מה גודל הסיכון לעזור לדוד. כן? אז לכן הם יסגירו. ואז דוד מגורש, לא מגורש, בורח מקהילה. יוצא מקהילה. ואז שאול מפסיק לגדוף אחריו. אז גם את זה השגחה מכשילה. היא לא הכשילה, אלא עודדה אותו להושיע את קהילה מהפלישתים. אבל אחר כך, כששאול עומד להגיע, אומרת לו השגחה באמצעות אורים ותומים, יסגיר אותך. כלומר, גם זה לא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שדוד ינוע, ינע ונד בארץ יהודה, ויברח מפני שאול, ויבוא בחיכוך עם אנשי השבט שלו, ויבוא בחיכוך עם שאול, ועם החיילים של שאול. זאת התוכנית האלוהית. ודוד מנסה בכל כוחו להימנע ממנה. והקדוש ברוך הוא מכשיל אותו פעם אחר פעם. והסוף של זה, ויתלכו באשר יתלכו, כאן מתחיל פרק חדש בתולדותיו של דוד, ועכשיו פרק השוטטות והבריחה ממקום למקום. שנים זה יימשך. זה הסיפור. זה לא סיפור אחד. כמה סיפורים קראנו? או, זאת שאלה. אז סיפור זאת יחידה סגורה שיש בה עלילה אחת ונושא אחד, לא נגדיר עכשיו סיפור. הסיפור על אחיש מלך גת למשל זה חמישה פסוקים, סיפור קצר, חמישה פסוקים. גם הסיפור על דוד במואב שמתחיל בזה שהוא הקים גדוד ואחר כך הוא בא עם הגדוד למואב והנביא אמר לו לחזור לארץ יהודה, זה גם סיפור קצר, גם הוא בין חמישה פסוקים. הסיפור על קהילה זה סיפור ארוך. יש בו שני חלקים גם. חלק אחד זה הושעת אנשי קהילה, וחלק שני זה הידיעה ששאול עומד להגיע עם אנשיו, ודוד יוצא מקהילה. זה סיפור בין כמה פסוקים, בינוני, בגודל בינוני, בין 13 פסוקים. אבל יש כאן סיפור אחד שאותו נתתי לכם באותיות גדולות. כל מה שבאותיות גדולות זה סיפור אחד. למה זה סיפור אחד? למרות שבפרק א', פסוקים א' עד י' א', זה דוד מול אחימלך. סיפור שנראה לנו בסדר גמור בפני עצמו, לא צריך המשך. דוד קיבל את מה שהוא רצה, לחם, חרב, והתחיל לברוח. לאן הוא ברח? לאחיש מלך גת. זה סיפור א' עד י' א'. סיפור בין 10 פסוקים. אבל מתברר שהסיפור לא נגמר. למה? למה? כי מה שקורה אצל שאול, אחר כך, אם על שנה דואג, כל זה נובע מהפסוקים האלה וממשיך אותם. תראו, מה רומז בחלק הראשון של הסיפור בתחילת פרק א', לזה שהסיפור לא נגמר? מה? מהר, אין לנו זמן. פסוק ח', ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני ושמו דואג האדומי אביר הרועים אשר לשאול. אמר, למדנו מצ'כוב, אנטוני מצ'כוב, מגדולי הסופרים הרוסיים במאה ה-19. אקדח שמופיע במערכה הראשונה חייב לראות במערכה האחרונה, עד המערכה האחרונה. ובציטוט האמיתי שצ'כוב אמר, אם במערכה הראשונה תלית אקדח על הקיר, אז במערכה הבאה הוא אמור לראות, שאם לא כן, אל תשים אותו שם. כך אמר צ'כוב. אז זה לא רק במחזה, זה גם בסיפור. הנוכחות של דואג זה אקדח. אקדח במערכה הראשונה. אם לא יהיה המשך לדבר הזה, אז בשביל מה אמרת לי את זה? זה יירה במערכה הבאה, איזה ירי זה עוד יהיה? והוא יורד. הוא מלשין על אחימלך ועל דוד, ואחר כך מבצע את הטבח בנו בעיר הכהנים, מנהל את הטבח הזה בפקודת שאול. כל זה נובע מהנוכחות שלו בנוב, בשעה שדוד בא אל אחימלך. זה סיפור אחד. שהאקדח מקשר בין המערכה הראשונה שלו, או בלשון הספרות, הסצנה הראשונה שלו, לבין הסצנה הבאה שלו. וזה בהמשך הסיפור. מה קרה באמצע? באמצע, האורך של ספר שמואל, הכניס שני סיפורים קצרים של 5 פסוקים כל אחד, והפך את הסיפור למה? לסיפור מפוצל, אשראי שיש מישהו שיודע. לא תמצאו את המונח הזה בשום מקום בחקר המקרא. לא מוכר, התופעה לא מוכרת שם. זה סיפור מפוצל. עכשיו השאלה, למה הוא בחר לשים את שני הסיפורים האלה באמצע? התשובה היא, מכיוון שלפי הבנתו והוא הבין נכון, הם קרו באמצע. שני הסיפורים האלה הראו באמצע הסיפור על נוב עיר הכהנים. הראיה שהמשך הסיפור באותיות הגדולות הוא וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו. כלומר לדוד כבר יש גדוד והוא מתפרסם והוא נמצא באזור יהודה. אז אז ברור שהסיפורים הקודמים קרו באמצע, אז הוא הכניס אותם מבחינה כרונולוגית, זה באמת מתאים. אבל עוד לא גמרנו. הסיפור הזה מתפצל פעם נוספת. הפסוק שמופיע בסיפור קהילה, בסוף, ויהי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו, כתבתי אותו באותיות גדולות. לא אני כתבתי, אני צילמתי אותו באותיות גדולות. למה? כי הוא פסוק החתימה של הסיפור הגדול, של הסיפור הגדול פה. סיפרו לנו על אביתר שנמלט אל דוד, וסיפרו לנו שדוד אמר לו, אתה תישאר איתי ומשמרת אתה עמדי. אבל יש פרט אחד שחותם את הסיפור, וזה א', שהוא הגיע אל דוד קהילה, זאת אומרת, דוד כבר היה בקהילה כשהוא מגיע אליו, וב' שהוא הביא איתו אפוד. אפוד? זה הדבר שהביא לטבח נוב עיר הכהנים. האפוד, השימוש באפוד כביכול, לא היה שימוש באפוד, אבל זה מה ששאול מאשים. זה הביא לטבח. זה, האפוד מוזכר כבר בסצנה הראשונה, זה עוד אקדח. הנה היא לוטה בסמלה אחרי האפוד. האפוד הזה, ששימש עילה לרצח אחימלך ואנשיו, האפוד הזה מגיע בסוף אל דוד, בדרך המלך. עם הכהן היורש את אביו, היחיד שנותר עם אביתר, שמגיע עם אפוד. ודוד שואל באפוד, כבר בקהילה הוא שואל באפוד ונענה. זה בנביא. כי עכשיו, למה באמת הפיצול הזה של הסיפור? למה? החתימה היא חתימה מאוד חריפה. בעצם החתימה היא, אביתר הגיע עם אפוד. האפוד הזה שכיחב לאורך כל הסיפור, בסוף הגיע אל דוד. וזה כמובן קידום גדול במעמדו של דוד לקראת המלוכה. אצלו נמצא הכהן נושא האפוד, האורים והתומים. אצלו, באופן קבוע. אז שאול ככה השיג את ההפך ממה שהוא רצה. טוב, אנחנו צריכים לסיים את הסיפור. יש לנו אם כן סיפור מפוצל פעמיים. למה הפסוק הזה נמצא בקהילה? כי אם הוא היה במקומו, היית שואל בצדק, רגע, אנחנו עזבנו את דוד ביער אחרת, ביער חרת. מה הוא עושה בקהילה? אז אומרים לך, הנה הוא הגיע לקהילה בנסיבות האלה, ואביתר הגיע לקהילה כשדוד כבר היה שם. יופי. אז זו סיבה אחת לפצל את הפסוק הזה. סיבה שנייה, בחלק הראשון לפני בואו של אביתר, דוד שואל נביא. בחלק השני של הסיפור על קהילה, ברור שהוא שואל באורים ותומים. אבל לא היה לו אורים ותומים בחלק הראשון, ולכן תראו שהתקשורת היא אחרת, מסוג אחר לגמרי. טוב, אז למדנו פה כמה דברים, וזה כל היחידה הזאת שלמדנו היום, זאת היחידה של כישלונותיו של דוד לברוח מהבריחה. כישלונותיו של דוד למצוא מנוחה ששאול יפסיק לרדוף אותו. לא יפסיק, לא יתחיל. זה לא עוזר לו. לא עוזר לו. שאול ירדוף אותו, ודוד יצטרך להימלט עכשיו שנים רבות ממקום למקום, ולהתחכך עם המציאות הכאובה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבור. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבור? כי זה יקדם אותו לקראת המלוכה. כל פתרון ישיג אותו, כלומר ישיג אותו בסמך, ישיג אותו לאחור מהמלוכה, ואלא השם רוצה שהוא יתכונן למלוכה ויתקדם לקראתה. ואפילו הסיפור על נוב עיר הכהנים מקדם אותו למלוכה, איך? בהגעת האפוד אל דוד. זהו.